פ"ח עמוד א' במשנה. אומרת המשנה, המדיר הנאה מחתנו. אומנם יש פה כמה וכמה גרסאות. המדיר הנאה לחתנו, או חתנו הנאה ממנו, או המדיר מחותנו הנאה. אבל אנחנו מקיימים את גרסת הגמרא שלנו, המדיר הנאה מחתנו. זאת אומרת, אדם מסר את החתן שלו בהנאה, והוא רוצה לתת לביתו מעות, אבל הוא מעוניין לעזור לבת. ואם הוא יעזור לבת, אז הוא מתנגש, כי בעיקרון כל דבר שאישה זוכה בזה לאחר הנישואים, אז בהגדרה זה נכסי מלוג. הקרן שייך לאישה, והפירות שייך לבעל. פירושו של דבר שבשורה התחתונה, הבעל נהנה מהשבר, מהאבא של האישה, והוא נדר שהוא לא ייתן לו הנאה. אומר לה, אומר האבא לביתו, הרי המעות האלו נתונים לך במתנה, ובלבד שלא יהיה לבעלך רשות בהם. פסיק. אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך. זאת אומרת ככה, לפי המשנה שלנו, האבא בא ואומר שני תנאים. א', האבא בא ואומר, המעות האלה נתונים לך במתנה, ובלבד שלא יהיה לבעלך רשות בהם. תנאי שני, מה שאת נושאת ונותנת בפיך. כי אם היה התנאי הראשון ולא היה התנאי השני, אז הקרן הייתה באמת של האישה, אבל הפירות, כדיניכסי מלוג, היה שייך לבעל, ונמצא שהוא מהנה את החתן שלו. זה הבסיס של המשנה עוד לפני שבאנו להתעסק איתה. זה הבסיס. מדגיש הר"ן ואומר שבדווקא התנא משתמש בלשון והוא רוצה לתת לביתו מעות, והתנא לא משתמש בלשון והוא רוצה לתת לביתו מזונות. כי אם הוא היה רוצה לתת לבת מזונות ולא מעות, לא היה צריך להגיד שום דבר. כי ברגע שהוא נותן לה מזונות, פירושו של דבר שהיא אוכלת את המזונות, ולבעל אין בזה שום דבר. וגם אם היא לא הייתה אוכלת את המזונות, אלא זה נמצא ברשותה, אין לבעלה שום רשות במזונות. דוגמה לדבר, הרי דיברנו בדף ל"ח, מה קורה אם אחד מודר הנאה מחברו ורוצה לזון את אשתו, קראנו לזה שם מבריח ארי מנכסי חברו. אני יכול לתת לאישה מזונות, ואפילו שהבעל שלה מודר ממני הנאה, וזה לא מתנגש עם הדדר. למה? מבריח אריה, המזונות זה של האישה, זה לא של הבעל. והוא בסך הכל מבריח את האריה מהנכסים של חברו. אותו דבר פה, או יותר מזה, מה קורה אם הבעל נותן לאישה מזונות, ויש לה נותר משהו מהמזונות, המותר הזה לא שייך לבעל, המותר הזה שייך לאישה, וכך מבואר במסכת נזיר בדף כ"ד עמוד ב', כפי שמביא פה הר"ן בשורה הראשונה מהרחבות השניות, בסוף השורה, במילה האחרונה, בדקמצה מעיסתה, שהדין הוא שמה שהיא קמצה, מה שהיא חסכה מעיסתה, שייך לה ולא לבעל. כל שכן בשזנה אחר שאין לו לבעל שום זכות באותם מזונות, הקצובים לה, שוודאי שבאותם מזונות אין לבעל חלק. אז ראשית מבואר פה ברן, שמה שהמשנה מדברת שהוא רוצה לתת לה מאות, זה בדווקא. כי אם הוא היה רוצה לתת לה מזונות, אז אין שום בעיה. גם שהחתן, דהיינו בעלה, מודר ממנה הנאה, והמזונות לא יהיו שייכים לחתן. אבל גם אם הוא רוצה לתת כסף, יש מצב שהוא נותן כסף והוא לא מענה אותה. מדגיש, ולא מענה אותו. מדגיש הר"ן ואומר, שכשאנחנו באים ואומרים שהוא רוצה לתת לה כסף, אנחנו רוצים לבוא ולומר שהוא רוצה לתת לה מעות כדי שהיא תאכל מתי שהיא רוצה, לבוא ולהשתמש בדבר. נותן לה כסף, כדי שהיא תעשה עם זה אוכל לצורך העניין. אבל ברגע שהוא נותן כסף, לבעל יש זכות בכסף. למה? כי זה מבואר בפרק חזקת הבתים, שבכל דבר שהאישה מקבלת, הקרן שייך לאישה, והפירות ניתנים לבעל. ושם אומרת הגמרא, אם אישה קיבלה כסף, קונים בזה קרקע, הקרן שלה והפירות לבעל. זאת אומרת שבשורה התחתונה, האבא מהנה את החתן, וזה נגד הנדר. לכן, הוא בא ואומר לה ככה, א', שלא יהיה רשות בהם אלא מה שאת נותנת לפיך. זאת אומרת, מדובר באופן שהוא אמר דווקא את שני הלשונות, ואם הוא לא היה אומר את שני הלשונות, אז באמת היה לה בעל רשות בדבר. ולמה? אז יבואר בגמרא תכף ומיד, שבעצם המשנה שלנו היא כדעת רבי מאיר, שרב מאיר סובר יד אישה כיד בעלה. אולי ראוי להדגיש לומר, כדי שהדברים יהיו ברורים, על אף שהדברים עוד יבואו לנו בהמשך, שנלמד מסכת גיטין וקידושין. כשאנחנו אומרים יד אישה כיד בעלה, אין הכוונה היא כמו שטועים לפעמים לחשוב, שכל מה שקנתה אישה קנה בעלה, פירושו של דבר, שהאישה היא בבחינת עבד אצל הבעל. זאת אומרת, המקור של הביטוי מה שקנתה אישה קנה בעלה נמצא בנופה של עבדים. כשיש לי עבד כנעני, לא עבד עברי, בעבד עברי אני לא קונה שום דבר. בעבד עברי יש לי זכות למעשה ידיים. הוא משועבד לי, הגוף משועבד לצורך מעשה ידיו. אבל הגוף הוא לא שלי. העבד הזה מקיים מצוות, הוא יהודי לכל דבר. יש לו יד, הוא קונה, הוא מוכר, הכל שלו. רק הוא משועבד לי לצורך, והתורה גם חידשה את הנושא של ולדות, מה שנאמר בספר שמות, פרשת משפטים. כשאנחנו מדברים לגבי עבד כנעני, שמה אני בא ואני אומר שהעבד כנעני הוא בשבילי כמו הבהמה, כמו הממון שלי. אז כמו שהבהמה שלי, כל מה שהבהמה עושה זה שלי, כמו שלגבי חצר, כל מה שנכנס לחצר, לממון שלי, אז החצר שלי זוכה בשבילי, העבד שלי הוא הממון שלי, הוא החצר שלי. אז מה שקנה עבד, קנה רבו, אין לו יד. העבד לא קונה לעצמו. הקניין שלו, המעשה שלו, כמו בחצר, זה עבור הבעלים. לא כן באישה. אישה היא לא עבד כנעני, היא לא שפחה כנענית. אישה יש לה יד. לא תמיד היד שלה יכולה לעזור למערכת הקניינים, זה נדבר בהמשך. אבל היא ברת יד, היא אישות בפני עצמה. הגוף שייך לה, לא שייך לבעל. המעשה ידיים שלה, במקצתו, למדנו, תקנו מעשה ידיה, תחת מזרותיה וכו'. אז מה זה בכל זאת מה שקנתה אישה קנה בעלה? מה שאישה קנתה, הקרן שלה קנה בעלה לעניין הפירות, זה הכוונה. זאת אומרת, שכל אישה שבא לעשות קניין, הייתי משתמש בלשון ואולי בהמשך נראה את זה ברן, בעצם מה שקורה באישה, היא קונה ביחד עם הבעל, זה בעצם אישה. מה שקנתה אישה קנה בעלה איתה ביחד את הדבר. ולכן תמיד כשאישה קונה דבר, אז הם נכסי מלוג, דהיינו, הקרן שלה והפירות לבעל, הם קנו במשותף. אבל היא קונה, הפרי שלו, הקניין, הקרן שייך לה. למה זה חשוב לנו? ברגע שיש לנו משנה שסוברת כדעת רב מאיר, זה מחלוקת, אבל המשנה שלנו סוברת כדעת רבי מאיר, שהמאיר אומר שמה שקנתה אישה קנה בעלה, זאת אומרת שאם האישה הזאת היא קיבלה כסף מהאבא, או מכל אדם אחר, הרי המשנה מדברת סך הכל, בהווה דיבר הכתוב. התנא אומר באופן נורמל, מי רוצה לתת לאישה כסף? אבא שלה רוצה. אבל אם זה היה אדם זר שעשר את הבעל בהנאה ורוצה לתת לה עכשיו מעות, אותו דין בדיוק. כשהוא נותן לה כסף, הרי היא קונה ביחד עם הבעל. אז בפועל הוא מענה את הבעל. מה האפשרות שלנו למנוע את זה? א', אני בא ואומר שמה שאת מקבלת ממני, הרי המעות האלו נתונים לך במתנה, ובלבד שלא יהיה לבעלך רשות בהם. אבל זה לא מספק אותנו. כי אם יד אישה כיד בעלה, אז זה שהוא אומר שהוא לא רוצה שלבעל יהיה, זה לא עובר. המציאות היא שלבעל יש חלק, המציאות שיש לו חלק. מה אני עושה בשביל זה? אני מוסיף תנאי ואומר, מה שאת נושאת ונותנת בפיך. מה הרווחתי? הרי אם אני אומר שיד אישה כיד בעלה, אז בעצם אני מציע לומר, כך דיברנו, שכל פעם שאישה עושה מערכת של קניינים, היא קונה במשותף לה ולבעלה. כך הסברנו את העניין. אז אם היא קונה במשותף לה ולבעלה, מה אכפת לי אם הוא מקנה לה של הבעל אין חלק? הרי זה לא מועיל, מה שקנתה אישה קנה בעלה. מה עוזר לי שאומר מה שאת נושאת ונותנת בפיך? אבל שוב, הרי היא לא קנה, היא שותפה עם הבעל. אז מה הרווחתי? הרי הוא מהנה את הבעל. אומר הר"ן, מה? אומר הר"ן, חמש שורות מלמטה. וכי תימה, בשורות הרחבות, חמש שורות מלמטה. אומר הרן, וכי תימה אם כן, כי אמר לנמי אלא מה שאת נותנת לפיך, המים מהני. דהיינו הרן עכשיו אוחז בשלב שרב מאיר סובר, וזו המשנה שיד אישה כיד בעלה. אף כל קניין שעושה האישה היא קונה גם עבור הבעל. אז מה מעניין אותי מה הוא אמר, מה זה נותן לי? והיינו טעמה, מסביר הרן. משום דכיוון שאין אישה זוכה בנכסים כלל, עד שתיתן אותם לתוך פיה, הרי באותה שעין הבעל יכול לזכות בהם. ולפי זה, דווקא כי אמר לה מה שאת נותנת לפיך, אבל היא אמר לה אלא מה שאת מתכסה וכיוצא בו, לא מהני וכני יתרון בעל. והיא כמאן דאמר, אנחנו מיד מסבירים, דהו הדין בשיחדן לה לאיזה דבר שיהיה, דלא קנה יתרון בעל, כיוון שאף לה לא הקנה לגמרי, אלא לאותו דבר בלבד. יש כאן שני תירוצים ברן, זה שני מהלכים, ובבחינת מחלוקת ראשונים, בהסבר דברי המשנה. זה ברור של נקודת הנחה, זה חייב להיות ברור, נקודת הנחה שלנו, שכל דבר שאישה מקבלת לפי התנה במשנה, זה מחלוקת, אני חוזר, זה מחלוקת רב מאיר ורבנן, אבל לפי נקודת ההבנה אצלנו במשנה, שהמשנה מתפרשת על ידי רבי מאיר, שיד אישה כיד בעלה, הבעיה שעומדת בפנינו, שלא משנה איזה תנאי אתה עושה, כל קניין שיוצר את האישה, הקניין הזה בעצם הוא משותף לה ולבעל, זה הפלונטר. זו הבעיה. מה האמצעי להתמודד? שני מהלכים בראשונים. לפי התירוץ הראשון ברן, פירושו של דבר כך. בא הבעל ואומר לה, בא אבא ואומר לה, את יודעת באיזה שלב זה שייך לך? כשזה יהיה בתוך הפה. עד שזה לא נכנס אצלך בפה זה שלי, זה לא שלך. למה הוא לא נותן לה מזונות? כי הוא לא יכול כל יום לרוץ בשבילה לסופר. הוא לא כל יום יכול לטייל במכולת, אבל הוא דואג לבת שלו. הוא רוצה שיהיה לה מה לאכול. אז הוא נותן לה שק של מעות, הכסף שלי, זה לא שלך. גם כשאת קונה במכולת, זה לא שלך, זה שלי, את שליחה שלי. את קונה בעבורי. מתי אני מקנה לך את זה? כשזה נכנס לפה. דהיינו מחל יקרנה. במקום שלא שייך כבר קרן ופירות. באותו שלב שזה נכנס לפה, אבל מה היה קורה אם הוא היה בא ואומר לה, תשמעי, אני רוצה שתקני בזה בגד. אז הבעל היה לוקח את הבגד, מזכיר את הבגד, הקרן שלה והפירות של הבעל, היא לא יכלה להשתמש בזה. דהיינו, במקרה כזה הוא היה מענה את הבעל, לפי התירוץ הראשון ברן. לפי התירוץ השני ברן, אנחנו הולכים בצורה שונה. אנחנו באים ואומרים, שבעצם אף פעם הוא לא יקנה לה את הדבר. הוא בא ואומר לה ככה, הכסף שלי, את לוקחת את הכסף, קונה בזה מעיל, חצאית, חולצה, החולצה שלי, זה ניתן לך לצורך ההשתמשות. הלשון ברן בוי קדמה, ואי כמאן דאמר בשלוש שורות מלמטה, אומר הרן, ואי כמאן דאמר דו הדין בשיחדה לה לאיזה דבר, שיהיה דלא קנה יתון בעלה, מה? כיוון שאף לה לא הקנה לגמרי, אלא לאותו דבר בלבד. זה לא שלך. זה שלך לצורך הלבישה. זה שלך לצורך הכיסוי. באותו רגע שאת לא מתקפה ושלי, אז לא שייך הקרן של הבעל והפירות שלה. ורק באופן הזה, הליבה דרב מאיר, שיד אישה כיד בעלה, הוא יכול לא לענות. באמת.
כן, אבל הזכות השימוש הזה באיזשהו שלב, זה לא פעם שלה, פעם שלו.
תמיד שלו.
של האבא.
שלו.
אז הוא לא הקנה לה מלכתחילה.
הוא הקנה לה. לצורך השימוש הזה. צריך להבין דבר אחד. הוא רוצה לתת למאות, הכוונה היא להפוק עם מזונות, אבל לא עבור את הכסף. לא. כי זה שלה בזמן ההתקפות. לצורך, אני צריך להסביר דבר אחד. כשאדם נותן מתנה, הוא הבעל הבית להחליט למה המתנה. אתה יכול לא לקבל. אבל כשאני נותן מתנה, ואני בא ואני אומר שאני רוצה שהמתנה תהיה לייעוד מסוים, אז אם אתה עושה את הייעוד זה שלך, זה המתנה. אם שינית את הייעוד זה לא שלך, זה חובר אליי, לא נתתי.
אם באיזשהו שלב לא שיניתי ואחרי זה
שינית, שינית זה שלי, נכון, אז אין מתנה. אני נתתי זה לצורך דבר מסוים, בזה הצורך נגמר. אי אפשר לשנות, זה שלי. זה קניין ב-100%, לצורך הדבר הזה. ובעזרת השם, כשנגיע למערכת הקניינים, נשתדל להרחיב יותר, אבל אלה ההגדרות בדיקדוק, אין מה לעשות, אי אפשר לזוז מזה ימין ושמאל. רק סליחה, מה? כן, כן. אין דבר כזה. כשזה יצא מהפה זה של האבא. זה קנוי רק בזמן שזה בתוך הפה. כאילו, כאילו, אבל זה הפרינציפ. זה לא נשאל עכשיו אם היא בלעה וכו' ויצא, לא זה הנידון. זה נתון לך רק לצורך האכילה. לא אכלת, לא קיבלת. קנה אותם. כאן יתון בעלה, קנה את זה הבעל. למה? כי עוד פעם יהיה הקרן שלו והגוף שלה. נכון. זה הכוונה, התנאי הראשון תלוי בזה, זה לא שני תנאים. זה בנוי כשני תנאים. אם הוא היה אומר כאילו סתם על מנת על מה שזה בפה, אז לא הייתי מבין את זה מספיק, זה הכל. אז אני בונה את זה מהלך כזה. א', הכוונה היא שאין לו רשות, וזה לא מספיק, זה המסר, וזה לא מספיק, אלא מה שאת נוסעת ואתה ברור שכשהיא נוסעת ונותנת בפיה, אז הוא אין לו זכות בדבר. לא, מבריח אחרי מנכסי חברו, דף למדבב. דף למדבב, דף למדבב. כמדומני שלוש שורות או שתי שורות מלמטה. והמבריח הרי מנכסי חברו. אומרת הגמרא, אמר רב, לא שאלו אלא דאמר לה מה שאת נושאת ונותנת בפיך, אבל אמר מה שתרצי עשי, קנה יתרון בעל. זה מה שדיברנו, שהמסר של המשנה, וזה חוזר רב ומסביר, שנמר שהוא אמר לה תרתי. הוא לא אמר לה מה שתרצי תעשי, אין רשות לבעל. אלא הוא בא והדגיש ואמר שהוא נותן את זה לייעוד מסוים, לפי הפירוש הראשון נותנת בפיך, לפי הפירוש השני לדבר מסוים. אבל אם הוא היה אומר מה שתרצי תעשי, אז מה שתרצי תעשי יש כאן שותף, קוראים לו בעל, והבעל מחזיק בקרן, דהיינו נהנה מהפירות, והיא בעלת הקרן. ושמואל אומר, אפילו אמר מה שתרצי, עשי לו קנה יתון בעל. ושמואל אומר, מספיק התנאי הראשון, וזה הדגש. עצם העובדה שהוא אמר שהוא לא רוצה שהבעל ישתמש בזה, זה מספיק. כי נקודת ההנחה במחלוקת בין רב לשמואל, שרב סובר, כמו רבי מאיר שאומר, יד אישה כיד בעלה. אז אם יד אישה כיד בעלה, כל מה שהיא קונה סתם, היא קונה במשותף לה ולבעל. שמואל סובר כדעת רבנן. שלא אומרים יד אישה כיד בעלה, אז מה שהיא קונה, היא קונה לעצמה. ואם הקנו לה את זה בלי זכות לבעל, אז זה שלה ולא של הבעל. זה בעצם נקודת המחלוקת בין רב לשמואל. זאת אומרת, רב לשמואל הם לא נחלקו במחלוקת עצמאית. הם גם לא נחלקו בפירוש המשנה. הם נחלקו במחלוקת של רבנן ורבי מאיר, שנמצאת בגמרא בקידושין בכף ג' שמה לגבי מה שקנה עבד קנה רבו. וזה מושאל לנידון שלנו של יד אישה כיד בעלה. וכך מביא הרן בשורה השלישית מלמעלה, בדף פי חת עמוד ב', ושמואל אמר, אפילו מה שתרצי אפילו קנה יתון בעל. שמואל לא פליגה דרב, בפירוש הדמתניתין. דמודל לוודאי דמתניתין, היא אמר מה שתרצי אפילו מהני. זה כתוב מפורש במשנה, זה כלור מה שאת נושאת ונותן בפיך. אלא בדינה הוא דפליג עלי, הוא נחלק עליו מחלוקת על פי דין. האם באמת מה שקנתה אישה קנה בעלה או לא? דרב מוקים את נידין כרבי מאיר דאמר יד אישה כיד בעלה וצבר לקוותי. ומשום מה חיפשק ואמרתי אמר לה מה שתרצי עשי קנה יתן בו. ושמואל ודאי מודל לדמת ניתינה הכי קטני. אלא דפליג עלי בדינה משום דסביר עלי תהילכתה כרבנן. דלא אמרי לה יד אישה כיד בעלה. היל כך היא אמר לה מה שתרצי עשי אינמי. על מנת שאין לבעלי חשוד בהם בלחוד. ולכן באמת לא יהיה חלק לבעל. כי אין יד אישה כיד בעלה, היא לא קונה עבור הבעל. אז אם הוא בא ואומר שאת קונה את זה, ואת לא קונה את זה כמו נכסי מלוג, שהקרן שלך והפירות לבעל, אלא את קונה על מנת שאין לו רשות, אבל אין לו רשות. מתקיף לרב זירה אומר את הגמיים ככה, כמה נזלה השמעת דרב? לפי מי הולך הדין שאמר לנו רב שזה בעצם ביור המשנה, שבחלק הזה גם שמואל מודה שכך מתפרשת לה המשנה? כרבי מאיר דאמר יד אישה כיד בעלה. אני בדי רבי מאיר שומר לגבי עבד כנעני יד עבד כיד רבו דמי, והוא הדין לגבי אישה דעה וידה כיד בעלה. ורמינו, ואם ככה יש לי שאלה, למדנו משנה במסרת עירובין, כיצד משתתפין במבוי. אנחנו יודעים שבכדי שיוכלו לטלטל במבוי, על אף שמדאורייתא יש בעיה רק להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, או לטלטל דלת אמס ברשות הרבים, מבוי הוא לא רשות הרבים, מבוי הוא רשות היחיד בהגדרה דינית. בכל זאת באו רבנן ואמרו שאם אני אאפשר לך לבוא ולטלטל בחצר מקב במבוי, אתה עלול לבוא ולצאת גם לרשות הרבים. ולכן עשו לנו עירובי חצרות ושיתופי מבואות. המטרה, כל בני החצר משתתפים ביניהם והופכים את זה לחצר אחת, כל בעלי הבתים משתתפים בחצר, וכל החצרות משתתפות במבוי כדי לעשות את זה חצר אחת, מבוי משותף לחצר אחת, לא כמה חצרות, למנוע את התקלה. איך משתתפים כל החצרות במבוי? לוקחים חבית של יין, מעמידים אותה במבוי, כל אחד נותן משהו בתוך החבית, ואז זה הופך להיות חצר משותפת. ועל זה מבואר כיצד משתתפים במבוי. מניח את החבית ואומר, הרי זה לכל בני מבוי, הוא מזכה להם את החבית. איך? הרי צריך שלכל אחד יהיה חלק. וצריך לחזור ולהדגיש ולומר, במערכת הקניינים, כל קניין חייב להיות בין שני אנשים. אי אפשר שאדם אחד יהיה גם הלוקח וגם המוכר. בלתי אפשרי. צריך שיהיה אחד לוקח ואחד מוכר. המטרה, צריך להוציא מרשות המוכר ולהכניס לרשות הלוקח. באותו גוף, אי אפשר שיד ימין תזכה ליד שמאל. יד שמאל לא יכולה להיות נציגה של מישהו אחר. נו, אז החבית היא שלי. אני רוצה עכשיו לשתף את כל בני המבוי. מה הוא עושה? הוא מזכה להם, והרי זכין לאדם שלא בפניו, הוא מזכה להם על ידי עבדו ושפחתו העבריים, כמו שדיברנו, כעבד ושפחה עברי, יש לו יד, הוא לא קנוי לאף אחד, ועל ידי בנו וביתו הגדולים שיש להם יד, ועל ידי אשתו, גם האישה יכולה לקנות להם. והיא אמרת, אם אתה רב, מקב, מסביר עלי בדי רבי מאיר, שיד אישה כיד בעלה, והיא אמרת, קנה יתון בעלה, עירוב לא נפיק מרשותי דבעל. אם בכל קניין של אישה, היא קונה בשבילה וקונה עבור הבעל, אז גם אם היא רוצה לזכות עבור אחרים, זה בעצם יד ימין מקנה ליד שמאל. אז כמו שהוא עצמו לא יכול להעביר מיד ליד, האישה זה היד השלישית שלו, הוא לא יכול לבוא ולהעביר.
אולי כשאישה קונה זה יד בעלה,
אבל
כשהיא
מוציאה זה לא יד בעלה. כשהיא בוכה לאחרים. אמר רבא, אומר הרן בשורה השנייה מהרחבות הראשונות, וכאן נמצאת ההגדרה המדויקת של הדברים. אומר הרן, והיא אמרת, יקנה יתון בעלה, עירוב לא נפיק מרשותי. למה? דקיוון דאין יד לאישה בלא בעלה, עדיין החבית ברשותו ולא זכו בה בני המבוי. אין יד לאישה בלא בעלה. כל פעולה שהיא קונה, היא קונה בשבילה ובשביל בעלה. זו יד משותפת. ככה אני מבין. ואם זו יד המשותפת, שהרי במערכת הקניינים, כשהיא באה לקנות, היא קונה לה ולא. אז כנראה שגם כשהיא באה להקנות, לזכות עבור אחרים, אולי גם שמה, אמר רבא, אף על גב, דאמר רבי מאיר יד אישה כיד בעלה, מודה רבי מאיר לעניין שיתוף, דכיוון דלזכות לאחרים הוא, מיד בעלה זך, יזו גוף התשובת הגמרא, מתרצת הגמרא. מודה רבי מאיר לעניין שיתוף, דהיינו, אומר הרן שורה אחת לפני הרחבות הגדולות, דנהי דאמר רבי מאיר דאין קניין לאישה בלא בעלה, יד אישה כיד בעלה. הנמי להיכה דייב לאחר מתנה, אבל מודהו, זה בעל שנתן מתנה לאשתו, קנתה, ואין הבעל אוכל פירות, אדם מביא לאשתו טבעת, זה לא הופך להיות הקרן שלה והפירות שלו, ועכשיו הוא מזכיר את זה לאחרים, אלא זה מתנה גמורה, כדאמרינן בפרק חזקת הבתים, הדברים... תיאורטית היא יכולה למכור, כן, תיאורטית היא רשאית למכור, יבואר, בעזרת היום יבואר, אבל כן, התשובה היא חד משמעי, יכולה לבוא ולמכור. ולא שמינה לרבי מאיר דה פליג בהר. הילקח, החנמי, כיוון דה בעל מכל מקום כמה פיקלי מרשותי, הרי הבעל רוצה להוציא מרשותו כדי לבכות לאחרים, אף על פי שאינו נותן לה ממש, אלא לזכות אחרים, מודה דה זכיה, כך נראה בעיניי. ודאי שכן, אנחנו פשוט מדברים על עירובים. כל מקום שהיא עושה קניין עבור אחרים, שיתוף זה ביטוי לקניין, כל מקום שהיא זוכה עבור אחרים, אין שום בעיה. לא, לא. לא עבור בשיתופי מבואות כשיתופי מבואות. כל מקום שיהיה קניין כזה. אומרת על זה הגמרא, נכון, היא עומדת ואז... לא, הבעיה שלנו הייתה, קודם אנחנו הבנו שהיא חלק מיד הבעל. אז גם אם הבעל ירצה לעמוד עבור האחרים, הוא לא יכול לזכות להם. כי הוא המזכה. אז זה כאילו יד ימין ליד שמאל, זה בלתי אפשרי, זה גוף אחד. אז בהנחת יסוד הבנו שאישה זה גוף אחד עם הבעל. אז אין מצב, הוא לא יכול להעביר מיד ליד. התשובה היא, היד הזאת היא מתנתקת. כשזה לעצמה אתה צודק. כשזה לאחרים היא יכולה לעמוד כצד ג' ואז באמת היא זוכה להם. כי כמו שיכול להקנות לה, איך הוא יכול להקנות לה? הנה, אתה רואה שיש מצב שהיא יכולה להתנתק ממנו. היא עומדת כאישות בפני עצמה. אז פה שהמטרה היא לזכות לאחרים, היא עומדת כאישות בפני עצמה. היא לא כיד הבעל. ולכן שייך לזכות. אם היה רצונו, למשל, לזכות לאחרים, לא היה עוזר הרצון.
לא.
או, במקרה... יפה. אז זה מה שאומר, יד אישה כיד בעלה, זה לא גופו, על אף שאני אשתו כגופו, כואבת לנו הרגל, אבל בהגדרה דינית אפשר לנתק. הייתי וירבינה לרבשי. השאלה היא לא לרבשי. השאלה היא ממשנה למשנה. אלו שזכים להם על ידי בנו ביתו הגדולים, אלו שזכים להם, איך אפשר לזכות לבני המבוי? על ידי בנו ביתו הגדולים, אומרת הברייתא, ועבדו ושפחתו העבריים, שכל אלה יש להם יד בפני עצמם, ואילו שהם זכים להם, מי לא יכול לזכות על ידם? על ידי בנו וביתו הקטנים, ועבדו ושפחתו הקנענים, כי כל אלה אין להם יד, ואשתו, אז כתוב פה מפורש, שעל ידי האישה אי אפשר לבוא ולזכות, כי יד אישה כיד בעלה, נגד משנה, נגד ברייתא, ברייתא נגד משנה. מדגיש הר"ן את הדברים. שזה לא שאלה מסוימת, אלא, אמר רבשי, אתה יודע איך לומדים פשט, אלא אמר רבשי, מתניתין בשיש לה חצר באותו מבוי עסקינן. דמיגו דזכיה לנפשה, זכיה נמי לאחינה. יש מושג, דיברנו על זה, מסכת כתובות, מה קורה עם בישת האירוסין? או כמובן לפני אירופין, אבל אם יש לנו דבר כזה שזיכו לאישה בזמן האירופין, לפני שהיא הייתה נשואה, והערוף היקר כותב לה, דין ודברים אין לי בנכסייך, ולא בפירותיהן, אבל אנחנו באים ואומרים שזה נשאר בעלות שלה. זאת אומרת שאם אבא שלה לצורך העניין נתן לה דירה שהייתה מאורסת, והבעל כתב דין ודברים אין לי, אז זה לא נקרא לא נכסי מלוג ולא נכסי צון ברזל. אין לו קשר לדבר הזה, היא הבעלים היחידה. ומכיוון שכן, אז אם יש בחצר המשותפת בית שהיא גרה עם הבעל, ויש לה בית שלה בפני עצמה, אז כדי שיוכלו לעשות שיתופי מבואות צריך שגם היא יהיה לה חלק בחבי. מתוך שהיא זוכה עבור עצמה כמו לתינת מתנה לאישה, אז אפשר לבוא ולזכות לה גם עבור. אם סתם אישה בהגדרה, ליבדר אמר יד אישה כיד בעלה, תמיד זה יד משותפת, אין מה לעשות. היא לא יכולה לזכות עבור אחרים. רק במקום כזה שהיא באה לזכות עבור עצמה, והרי לעצמה אמרנו על סמך הגמרא בחזקס, שהיא יכולה לקבל מתנה, היא גם יכולה לזכות עבור אחרים. אני כבר לא יכול הרבה להאריך, אבל בקיצור נמרץ, נראה לי שכל הסוגיה הזאת היא נופלת כאן, רב ושמואל, הרי שמואל דת רבנן, רב זה דת רבי מאיר, אוקיי, המשנה היא רב מאיר, איך פתאום הכניסו לנו את הכל ביחד? אני חושב זה מונח פה בלעניין הלכה. הר"ן מעריך בלעניין הלכה, אנחנו לא עוברים עכשיו שלב שלב. אבל כן אנחנו צריכים להדגיש שיש כאן בעיה הלכתית אמיתית. למה? תמיד שבאים להלכה יש כללים. אם מחלוקת רב ושמואל, הלכה כרב בדיני, הלכה כשמואל במבוינה. מאוד פשוט. אז כשזה נושא של דינים, של איסורים, אז האחראי כמו רב. ואם זה נושא ממונות, זה כמו שמואל. מה הבעיה? הלכה כרב באיסורי והלכה כרב בדיני. כן, בדיני ממונות. שמואל.
שמואל.
שמואל. מה קורה כאן? כאן מצד אחד יש פה עסק ממוני, יד אישה כיד בעלה. הנידון הוא נידון ממוני, אבל הנידון הוא לגבי מערכת נדרים, ובמערכת נדרים זה נושא איסורי, כפי מילה אחרי הלכה. האם אני פוסק פה כמו רב או כמו שמואל? נגיד שכן, כי רבה... אין פה אחרא של יחיד ורבים. נכון שיש פה נטייה לכיוון הרבים. אז באמת כשהר"ן מתחיל את ההלכה, אומר הר"ן, פסק הנגיד רבינו שמואל הלוי בשם רב עמרם גאון, דהלכה כשמואל. דאף על גב דפלוקטאיו אחא לעניין איסורה, וקיים אלן כרב באיסורי, אפילו אחי, כיוון דיקר פלוקטאיו, בדין התליה, יאמרין אני יד אישה כיד בעלה, לא, נקטינה כשמואל. כי הכותרת הראשית זה בעצם יד אישה כיד בעלה. ועוד, דרב כרב מאיר ושמואל כרבנן, אז אתה רואה שהוא כמו רבים. אחרי זה הוא מביא בהמשך את דעת רבינותם והרייבת שפוסקים כמו רב, כי הנושא פה זה נושא של נדרים, ונדרים זה נושא איסורי. והלכה כמו רב באיסורי. אז אם הוא היה אומר לה, על מנת שאין לבעלך רשות בהם, אלא מה שאת נותנת ונותנת בפיך, רק באופן הזה יהיה אפשר להקנות לה. הרמב״ם זל מציע את הדרך, הוא אומר דבר ביניים, פסק את שמואל, אבל אומר שגם לפי שמואל צריך שניים, על מנת שאין לבעלך רשות בהם, ומה שתרצי עשי, וכאן קצת מעריך הר"ן, אומר את המשנה. כתוב בפסוק, ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. אומר התנא ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה כיצד? מה שכאב לתנא זה איך נקשים לפסוק הזה. אומרת התורה שאדם שנודר נדר, סתם אדם זכר, נדר נדר, אז אם הוא רוצה הוא הולך לחכם שיתיר לו את הנדר, ואם לא, אז יש עליו נדר, מה לעשות? נדרת. לגבי אישה, אז התחדשה לה פרשה בתורה שאבא או בעל יכולים להפר את הנדר. פרשה מחודשת. ואם אין אבא ואם אין בעל, אז אין את החידוש, מה השאלה? באה התורה ואומרת, ונדר אלמנה וגרושה, אם היא אלמנה, אז אין לה אבא, גם אם היא קטנה, היא כבר יתומה בחיי אב. דיברנו, ברגע שהייתה נשואה, היא יצאה מרשות האבא. אז אבא אין לה, ובעל אין לה. אז מה אתה אומר לי? ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה, באמת תודה רבה. אלא מה חשבת? היא נדרה ואין מי שיפר, אז חל עליה. זה כאב לתנא. מה בא לחדש התורה? ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה, כיצד? מה התורה מחדשת? אמרה הרי היא נזירה לאחר 30 יום, זה החידוש. אף על פי שניסית בתוך למד יום אינו יכול להפר. היה מקום לבוא ולחקור בוודאי. היה מקום לבוא ולחקור בוודאי. מתי זה נחשב אבא או בעל לעניין הפרת נדרים? עד היום אנחנו דיברנו על נדרים כאלה שרגע הנדר, אמירת הנדר, ורגע החלות של הנדר זה באותו הזמן. היא נדרה עכשיו. מה יקרה אבל אם הנדר הוא לאחר 30 יום? היא אומרת עכשיו, והחלות של הנדר בעוד 30 יום. מה זה מעניין? שבין האמירה לחלות השתנה המצב שלה. לצורך הדוגמה, הרי לי נזירה לאחר 30 יום, אבל כשהיא נדרה, כשהיא אמרה, היא הייתה אלמנה. ואם היא הייתה אלמנה, אז אין מי שיפר את הנדרים. אבל ברגע שהיא באה לחלות של הנדר, היא כבר נשואה. האם הבעל מפר את הנדרים כי בשעת החלות היא הייתה תחתיו, או בגלל שבשעת האמירה היא לא הייתה תחתיו, אז הוא לא יכול להפר לה, זה הנידון. אומרת התורה, ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה, אני מסתכל על הרגע שהיא אסרה את עצמה, רגע האמירה, יקום עליה, גם אם היא התחתנה זה לא יעבור לה. אנחנו לא דנים עכשיו על היום שמור. את היום שמור אנחנו יודעים, היום שמור זה עכשיו. אבל עכשיו זה לא זמן האמירה, עכשיו זה זמן החלות. האם אני בא ואני אומר שמסתכלים על זמן האמירה או על זמן החלות?
יוצא שניים ביחד.
מה?
אמירה וגם הכנות.
מי אמר? למה?
כל נגד יש פה אמירה.
נכון.
למה אם הבן צריך להתחתן, למה
להתחתן? מחלוקת שהגמרא תביא אותה במחלוקת בפסוקים. זה רס הקוסו, זה הפשט. מחלוקת בפסוקים. ממשיכה המשנה ואומרת, דף פיתת עמוד א' לכבודך. נדרה והיא ברשות הבעל. יש לה נדר, כשהיא נדרה היא ברשות הבעל. ואחר כך היא יצאה מרשותו בזמן החלות, מפר לה כיצד. אמרה, הרי אני נזירה לאחר למד. והבעל הפר לה את זה. אף על פי שנתערמלה או נתגרשה בתוך למד, דהיינו בזמן שהגיע חלות הדבר, היא לא הייתה נשואה. הרי זה מופר, כי התנא שלנו במשנה אומר, רגע האמירה זה הרגע הקובע. אז אם בשעת האמירה היא הייתה אלמנה, אין מי שיפר, ואם בשעת האמירה היא הייתה נשואה והבעל הפר, זה מופר.
אז אמרת שאם היא מתגרשת, אז אני יודע לך
לא
עוד פעם.
לא דיברנו.
אם הוא יפר.
לא דיברנו. לא היה דבר כזה.
האם הוא
מחזיר
אותה,
זה משהו.
לא,
שהוא
לא יכול להחזיר אותה. היא נדרה נדר, הבעל הפר, היא התגרשה. הנדר חל עוד פעם, ככה למדנו, והוא לא יכול, ואז יהיה, אם הוא רוצה להתחתן איתה, זה יהיה נדר ישר, הוא לא יכול להפר עוד פעם.
נו, איפה השאלה?
איך זה מסתגר פה? מה זה עוזר שהוא הפר עכשיו, אם נתערמלה או שנתערמלה, הנדר יחול.
כל מה שאתה מדבר, זה הנדרים שבינו לבינה. שאמרנו, מושג שהפר לעצמו ולא הפר לאחרים. פה אנחנו מדברים על נדרים של עינוי נפש, שכשהוא מפר לעצמו, הוא מפר גם לאחרים. נזירה זה עינוי נפש. עושה את עצמה מן היין. נגמר השאלה.
זה בינו לבינה?
רק בבינו לבינה אמרנו, שהוא מפר לעצמו ולאחרים, וגם בבינו לבינה רצינו לומר, וגם בבינו לבינה רצינו לומר, שאולי זה רק שהיא ניסית לאחר. אבל כל זמן שהיא במצב של גרושה ויש פוטנציאל שהיא תחזור אליו, לא באלמנה, בגרושה, זה עדיין הוא יכול לחזור ולחזור. אז זה עדיין לא נקרא עליה. אבל זה... ממשיכה המשנה ואומרת, נדרה בו ביום. היא נדרה ביום שהיא ניסית. ונתגרשה בו ביום, בסייעתא דשמיא. והחזירה בו ביום. יום האריכתא. אינו יכול להפר. אינו יכול להפר. דיברנו על זה פעם. אבל אם אתם חושבים שזה מקרה שלא יכול לקרות, אז זה יכול לקרות, ולא רק זה יכול לקרות, זה קורה. רק החלק הראשון הוא קצת יותר בעייתי. זאת אומרת, ניסית בו ביום זה קצת יותר קשה. אבל יש מצב שאדם נופה אישה, וכדי שהוא יהיה חד-הורי על מנת להרוויח משהו, אז הוא מגרש את האישה, ובאותו היום הוא חובר אליה. הם לא רוצים להתנתק מחיי הנישואים. ועל זה אנחנו באים ואומרים שהדין הוא, הרי זה מופר, אינו יכול להפר. זאת אומרת, אם הוא יחזיר אותה, אז זה כבר הופך להיות נדר ישן. אם זה הופך להיות נדר ישן, הרי כל מה שהוא יכול זה רק מכאן ולהבא. וגם אם זה היה שלב של אירוסין, אז כיוון שהיא כבר הייתה נשואה ונתגרשה, האבא לא יכול להפר איתו, ובאירוסין אפשר להפר רק עם האבא. אז אי אפשר לחזור ולהפר. זה הכלל. כל שיצאה לרשות עצמה שעה אחת, אינו יכול להפר. אם שעה אחת, רגע אחד היא יצאה מרשותו, אין הפרה. אומרת הגמרא תניא, למדנו בברייתא. אלמנה וגרושה שאמרה, הרי אני נזירה לכשאנסה. היא לא קבעה מתי. קודם דיברנו על 30 יום במשנה. בברייתא מדובר ללא הגבלת זמן. הרי אני נזירה מתי? כשהשתנה המצב שלי, מגרושה או מאלמנה לנשואה. וניסית, רבי ישמעאל אומר יפר. רבי עקיבא אומר לא יפר, בעברית. רבי ישמעאל אומר, אני הולך אחר חלות הנדר. כשהחלות חל, מתי זה? לכשנפה. כשזה חל, יש לה בעל. הבעל יכול להפר את הנדרים. בא רבי עקיבא ואומר, אני מסתכל על זמן האמירה. ובזמן האמירה לא היה לה בעל. לא היה לה בעל, אז אי אפשר להפר. וסימנה, יוד למד למד יוד. אני עובר רגע למקרה השני של הברייתא. אשת איש שאמרה, הרי אני נזירה לכשאתגרש ונתגרשה. מקרה הפוך, קודם דיברנו על אלמנה וגרושה לכשנפה. עכשיו נשואה לכשאתגרש. רבי ישמעאל אומר לא יפר, כי אני מסתכל על רגע החלות, וברגע החלות היא לא נשואה. ורבי עקיבא אומר יפר, כי רבי עקיבא אומר אני מסתכל על רגע האמירה, וברגע האמירה היא הייתה נשואה. זה הסימן שהביא הגמרא. יוד למד למד יוד. ברישה הסימן הוא יפר זה רבי ישמעאל, ולא יפר רבי עקיבא. בסיפה לא יפר זה רבי ישמעאל, והיפר זה רבי עקיבא, כי המחלוקת אם מסתכלים על רגע האמירה או על רגע החלייס. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי ישמעאל אומר לו יפר וקיבל. אמר רבי ישמעאל, מה המקורות? יופי, הבנו, הכותרת, המצב, האם אני מסתכל על האמירה או על חלות הנדר? אמר רבי ישמעאל, הרי הוא אומר, מה המקור שלי? ונדר אלמנה וגרושה כתוב בפסוק, עד, כך כתוב בפסוק, ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר עשרה נפשה יקום עליה. עד שיהיה נדר חלייס בשעת אלמנות וגירושים. וכל זמן שלא החלות היה, אז אי אפשר לאפר. רבי עקיבא סבר, הוא אומר, כל אשר עשרה נפשה יקום עליה. מתי היא אוסרת? עד שיהיה איסורי נדר. מתי היא עשרה? בזמן האמירה. בשעת אלמנות וגירושים. אז הוא דורש את הפסוק לחלות, והוא דורש לאמירה. אמר רב חיסדא, אם ככה, מתנית עם רבי עקיבא היא. המשנה שלנו שתולה את הכל באמירה, ולא בחלות הנדר, אז המשנה היא בהכרח רבי עקיבא, שאומר שרגע האמירה זה קובע. אז אם היא נשואה ברגע אמירה הוא מפר, ואם אלמנה ברגע אמירה הוא לא מפר. אמר רב חיסדא, אמר אביי, אמר אפילו תאמר רבי ישמעאל, אפשר לקיים את המשנה ליבד רבי ישמעאל. למה? מתניתין טליה נפשה ביוימה. אני מדלג מתחת לשורה. שלמו יוימה ולא נתגרשה. שלמו יוימה ולא מינסבה. חזרנו לשורה למעלה. ברייתא, טליה נפשה בנישואין. כך היא גרסת הר"ן, כך היא גרסת הבח. וככה פירוש הדברים. אומרת הגמרא, תבין דבר אחד. המסר שלנו הוא כזה. מכיוון שיש הבדל מהותי בין המשנה לברייתא. אמרנו במשנה הוא קצב את זה היא קצבה את הנדר ב-30 יום. כשהיא קצבה את הנדר היא הייתה אלמנה. היא יכלה להישאר אלמנה. היא הייתה גרושה. הנדר היה פועל במצב הקיים, בסטטוס שלה. אז רגע אמירה זה הקובע. כשאתה מדבר בברייתא, היא שינתה את התנאי, התנאי היה שינוי המצב, מתי החלייס? רק שאני אנסה, רק שאני אתגרש. בכזה מקרה אנחנו סוברים שהרגע של החלות, זה רבי עקיבא, זה רבי ישמעאל גם עודה שרגע החלות קובע. ולכן אצלנו במשנה, אני לא יכול להסתמך על החלות, אלא על האמירה. בברייתא אני מסתמך על החלייס, כיוון שהיא תלתה את זה בחלות הדבר. וכמו שאומר הר"ן בדיבור המתחיל, מקביל להגאות וציונים. אפילו תאמר רבי ישמעאל, דחי אביל רבי ישמעאל בתר חלות הנדר, הנמילי כיתה לי הנפשה בנישואין ובגירושין. הלכך, כיוון שאי אפשר לאמירת הנדר וחלייס הנדר, שיהיו ברשות אחת. הרי היא אמרה במצב א' כשהיא גרושה, והיא רוצה שזה יחול רק כשהיא תינפה. זה שני זמנים שונים, אז החלייס קובע. אבל אם יכול להיות שהחלות והאמירה יהיו באותו מצב, אז האמירה קובעת. אומרת הגמרא, אגב גררה, כיוון שכתוב לנו בסוף המשנה, זה הכלל. אז זה הכלל דקטן לגבי נערה מוסה. בדף עין א', בפרק עשירי, כתוב זה הכלל. מה זה בא ללמד אותי? שם כתוב לגבי נערה מורסה. כל שלא יצאה לרשות עצמה שעה אחת, אביה ובעלה מפירים לדריה. מה הכוונה? לעיתויה, הלך אב עם שלוחי הבעל, או שהלכו שלוחי אב עם שלוחי הבעל. זאת אומרת, שאם הייתה לנו נערה מאורסה, שהאבא שולח אותה עכשיו לבעל, אבל מלווים אותה אנשים של האבא או האבא, אז היא נשארת ברשות האבא, היא עדיין מאורסת. בנערה מאורסה, דינה, דאביה ובעלה מפירים נדריה. אצלנו במשנה, זה הכלל דקטני גבי ואילו נדרים, ליטויי, מה אומרת המשנה? זה הכלל, כל שיצא לרשות עצמה שעה אחת, מה המסר? אמרת קודם, אינו יכול לאפר. המסר מסר האב לשלוחי הבעל. או שמסרו שלוחי אב לשלוחי הבעל, זאת אומרת, בפועל היא עדיין מאורסת. היא עדיין לא נשואה, אבל היא התנתקה מבית אבא, היא נמסרה לרשות הבעל, שאין הבעל מאפר בקודמים, בכזה מקרה הבעל לא יכול להפר את הנדרים הקודמים, אלא רק האבא עם הבעל. אבל מכיוון שהיא כבר יצאה מרשות האבא, ובעל לבד בזמן האירוסין לא יכול להפר, וברגע הנישואים הוא לא מפר בקודמים, אין לה הפרה, אלא התרה אצל חכם.